שלום לכם, ברוכים הבאים להללו, פודקאסט הניגונים של צמא. אני שמולי קפלן, והפעם אנחנו עם ארבע בבות. ניגון שלא צריך להסביר בכלל עד כמה אנחנו מדברים על הניגון הכי קדוש והכי מיוחד. הכתר של הניגונים שחיבר בעל התניא רבי שניאור זלמן מליאדי ושל החסידות בכלל. ניגון בעל ארבעה חלקים כנגד ארבעת העולמות הרוחניים, אצילות, בריאה, יצירה ועשייה. ניגון שלא מנגנים אותו מתי שרוצים, אלא רק בזמנים מיוחדים, בחגים, בימים טובים חסידים, וכשחתן וכלה נכנסים לחופה, ברגעים הכי קדושים שלהם. ניגון שגם כשמנגנים אותו, לא מנגנים אותו מיד, אלא מנגנים ניגון מיוחד לפניו וניגון אחריו. רבי שניאור זלמן, אברך צעיר בן 20, מגיע לעיירה מזריץ' בשנת תקכ"ד 1764. הוא מצטרף לחסידות והופך לתלמידו של רבי דוב בר המגיד, ממשיך דרכו של הבעל שם טוב. שם במזריץ', כשהוא בין התלמידים של המגיד, הוא מחבר 10 ניגונים. בהמשך, כשהוא מייסד את חסידות חב"ד והופך לרבי בעצמו, הוא ממשיך לשכלל ולדייק אותם. לא רק תורתו העמוקה והמהפכנית הפכה לנחלת הכלל, אלא גם הניגונים שלו, לצד התניא, השולחן ערוך ושאר ספרי החסידות מחיי הנפש שהוא השאיר לנו, התפרסמו גם הניגונים שחיבר. ארבע בבות הוא החשוב והמיוחד שבניגונים האלו. 10 הניגונים של אדמו"ר הזקן הם מה שאנחנו קוראים לו בחסידות ניגונים מכוונים. יש ניגונים שחסידים חיברו, שהם ניגונים טובים, יפים, שמעוררים לעבודת השם, אבל ניגון מכוון הוא ניגון שאדמו"ר מחבר, שכל תו בו מדויק לעולמות עליונים, שכל חלק בו מבטא דרגה רוחנית. כמו שדברי חסידות מגלים אלוקות, גם הניגון המכוון מגלה אלוקות, דרך הניגון.
גם בניגונים המכוונים, כמובן שארבע בבות הוא מה שנקרא כתר כל הניגונים.
זה חיליק פרנק, בעל מנגן חסידי, שמבצע עם הקלרינט המפורסם שלו את הניגון בצמא.
כתר, אנחנו מלבישים אותו על הראש, הוא לא נחשב לתוך הגוף. הוא משהו חיצוני מהגוף, הוא מסובב את הגוף. כתר הוא תמיד מקיף. גם הניגון הזה של ארבע בבות, בדרך כלל הוא מקיף. כמה שהוא נכנס פנימה, הוא תמיד יישאר משהו עליון ומקיף יותר. אני אומר את זה בתור בעל מנגן, שניגנתי את הניגון הזה כבר אלפי פעמים, אלפי חתונות, התוועדויות ומקומות. זה כל פעם מגיע לי בכיוון אחר. זה כל פעם יורד לי בכיוון, מאופן שאני לא יכול לתאר מאיזה נקודות בתוך הנפש זה יורד.
לאורך הדורות, אדמו"רי חב"ד פרשו בכתב ובעל פה את ארבע בבות וגילו לנו קצת מהסוד הגדול של הניגון. בבא בארמית זה שער, וארבע בבות, ארבעה שערים, ארבעה חלקים יש בניגון, שהם כנגד ארבעת העולמות שהקבלה והחסידות מדברים עליהם כל כך הרבה. אצילות, בריאה, יצירה ועולם העשייה. רבי שלום דוב בר, האדמו"ר החמישי של חב"ד, הקדיש שיחה ארוכה ומפורטת כדי להסביר את ארבעת השלבים האלה. חלק גדול ממה שנאמר כאן מבוסס על הדברים שהוא אמר, ואיך שבנו רבי יוסף יצחק הסביר אותם וכתב אותם במכתב. מה זה בכלל ארבעת העולמות? לפי הקבלה, הקדוש ברוך הוא לא ברא את העולם הזה שלנו ישר מכוחו האינסופי הבלתי מוגבל, אלא הוא צמצם את עצמו בהדרגה וברא ארבעה עולמות, ארבעה עולמות רוחניים, שכל אחד מהם משתלשל אחד מהשני, עולם עליון יותר, ומתחתיו עולם נמוך יותר, ומתחתיו עוד יותר נמוך, עד שמגיעים לעולם שלנו. אבל מה העסק שלנו בכלל עם ארבעת העולמות? אנחנו פה, נשמות, בעולם הזה. איפה אנחנו מתחילים להתכתב ולדבר עם עולמות עליונים? אדמו"ר הזקן לא הוריד לעולם כזה ניגון כדי להפוך אותנו למקובלים וכדי שנתעסק עם ייחודים וספירות. החסידות, ובטח החסידות של אדמו"ר הזקן, זה לא קבלה. וחסידים הם לא מקובלים. העיסוק של אדמו"ר הזקן ושל החסידות בכלל בביור ובהבנה של ארבעת העולמות האלה הם כי זה רלוונטי ומסייע ליהודי בעבודת השם שלו כאן, בעולם הגשמי. בשביל זה צריך להבין, למה בכלל יש ארבעה עולמות? למה הקדוש ברוך הוא הפשוט והאינסופי והכל יכול לא ברא את העולם ישירות מכוחו הגדול? למה לפי הקבלה הוא בחר באיזה דרך של צמצום ושל הדרגה, עולם אחרי עולם עד שמגיעים לעולם שלנו?
ברור שהקדוש ברוך הוא בתור כל יכול, יכל לברוא את העולם באופן של מעין לי יש לגמרי. הרי בן כובח הוא בורא את העולם מעין לי יש לגמרי.
זה הרב אפרים דמיכובסקי, משפיע בישיבת כפר חבד ומרבני לב לדעת.
אם לא היה בכלל סדר השתלשלות, אז לא היה שום התחלה של יחס וקרבה בין נבראים לקדוש ברוך. פשוט הכל היה באופן של לבצע משימות בלי שום קרבה רגשית, בלי שום קרבה פנימית. והקדוש ברוך הוא רצה שלא רק ניתן את הידיים ואת הרגליים לרצונו של הקדוש ברוך הוא, אלא שניתן גם את הנפש, שניתן גם את הרגש, שניתן גם את השכל, שניתן אפילו את עצם הנפש שיותר עמוקה מהרגש והשכל. וזה בגלל שיש סדר השתלשלות, לכן עבודת השם של יהודי היא באופן שהוא משיג בקדוש ברוך הוא, מרגיש בקדוש ברוך הוא, ועוד יותר מתבטל אפילו מעבר להשגה שלו. זה הכל אפשר אחרי שהקדוש ברוך הוא צמצם את עצמו באופן של ארבע עולמות, באופן של 10 ספירות.
הקדוש ברוך הוא באמת היה יכול לברוא את העולם בצורה כזו, שהוא הכל יכול ברוא את העולם שלנו, וזהו, אין שום דבר באמצע. אבל אז, לא היינו יכולים לדבר בו. אנחנו, הנבראים המוגבלים, לא יכולים לאהוב אינסוף, לחוש אינסוף, בטח לא להתקרב למשהו שהוא אינסופי. אז חוץ מלקיים את המצוות, שזה ציווי של הקדוש ברוך הוא האינסופי בפועל, לא היינו יכולים להתחבר אליו. לא היה מה לדבר איתנו על אהבת השם, יראת השם, וכל איזה רגש ביחס לקדוש ברוך הוא. בשביל זה הקדוש ברוך הוא צמצם את עצמו.
כתוב בחסידות שזה שאנחנו אומרים בתחילת התפילה, 18, פונים לקדוש ברוך הוא אומרים, הכל הגדול, הגיבור והנורא, איך אפשר בכלל לתאר את הקדוש ברוך הוא בתוארים? אי אפשר לתאר אותו בשום תואר, כל תואר חוטא לאמת. אבל כפי שהקדוש ברוך הוא צמצם את עצמו בעשר ספירות בעולם האצילות, אז שמה באמת אפשר לקרוא לו מצד ספירת החסד, הוא נקרא בשם הגדול. מצד ספירת הגבורה הוא נקרא בשם הגיבור, מצד ספירת התפארת הוא נקרא והנורא.
אז הקדוש ברוך הוא עצמו בוודאי נשאר פשוט ואין סופי וכל יכול, אבל כמו שהנוכחות שלו באה בעולמות, על ידי האור שלו אפשר להרגיש בו. כמו להבדיל שאף אחד לא יכול לגעת בשמש, אבל כמו שהאור של השמש מגיע אלינו לעולם, אפשר להרגיש דרכו את הנוכחות של השמש עצמה בעולם שלנו.
אז אם היה בורא את העולם בבת אחת, באופן של מעין ליש, בלי הצמצום הזה, לא היה לנו שום יכולת אפילו לתאר אותו בשום תואר. אז ברור שהשייכות והקירוב של נשמה עם הקדוש ברוך הייתה באופן אחר לגמרי.
וההבדל בין העולמות עצמם, בין הצילות לבריאה, הוא בדיוק במידת הצמצום. עד כמה האור של הקדוש ברוך הוא, הנוכחות שלו מורגשת באותו עולם, לעומת כמה המציאות של הנבראים באותו עולם מורגשת. ככל שהעולם גבוה יותר, יותר מורגש בו הקדוש ברוך הוא. וככל שהוא נמוך יותר, מורגשת בו יותר המציאות של הנבראים. על הסקאלה הזאת, העולם שלנו, שעולם העשייה הגשמי, הוא הכי רחוק והכי נחות. כי אנחנו הכי מרגישים פה את עצמנו למציאות נפרדת מהשם. יש לנו איזו תודעה, כאילו תמיד היינו פה. ואף אחד לא ברא אותנו, ובקצה השני עולם האצילות, עולם האחדות. שם מרגישים אין עוד מלבדו כפשוטו, אין שום מציאות חוץ מהקדוש ברוך הוא. ובאמצע יש את עולמות הבריאה והיצירה. עולם הבריאה, כשמו כן הוא, ממנו מתחיל הנבראים, בצורה כזו שהם קצת מרגישים את המציאות שלהם, אבל עדיין העיקר הנוכחות של הקדוש ברוך הוא. אחר כך יש את עולם היצירה וגם עולם העשייה הרוחני, לפני העולם שלנו, ששם גם ההבדלים זה במינון הזה. העיסוק של אדמור הזקן בתורה שלו, בניגון הזה, בעולמות האלה, הוא לא בשביל שאנחנו נעזוב את העולם ונעלה לעולמות עליונים, אלא להפך, שיהודי פה בעולם ירגיש את הקדוש ברוך הוא. הוא רוצה לגרום לנו לעבוד את השם לא רק עם הידיים והרגליים, אלא שיהיה פה רגש, שיהיה כאן עבודת השם אמיתית, עם חיות והתלהבות. בשביל זה הוא מביא את העולמות האלה אלינו, לתוך עבודת השם היומיומית פה בעולם.
כל התניא מסביר מה המניע של יהודי לעבודת השם. עבודת השם עצמה זה השולחן ערוך. אבל מה המניע? למה באמת יהודי עובד את השם? אז כמובן שהוא עובד את השם בגלל שיש לו פה איזה אינטרס, זה בכלל לא עבודת השם. אם הוא עובד את השם כי ככה אבא שלו הרגיל אותו, זה גם עדיין לא עבודת השם אמיתית. איפה שהמניע שלו לעבודת השם זה בעצם דביקות של הנשמה בקדוש ברוך. הנשמה אוהבת את השם ורוצה להתקרב אל השם, ויודעת, כמו שאומר פרק ד', שאי אפשר להתקרב אל השם אלא על ידי קיום המצוות, אלא על ידי לימוד התורה. יש מה שלימוד התורה עושה, יש מה שקיום המצוות עושה. אני שואל את השאלה, מה המניע פה באמת?
ובעבודת השם של יהודי יש דרגות שהן בדיוק ארבעת העולמות האלה.
יש דרגה בנשמה שהנשמה פשוט אוהבת את השם, כי בטבע שלה היא אוהבת את השם. זה נקרא אהבה מסותרת, התחילו אורחים וטבעיים. הנשמה בטבע שלה אוהבת את השם. רק שהטבע הזה מסותר בנשמה, בפרט הגוף מסתיר עליו, והיהודי על ידי עבודה שלו מגלה את הטבע הזה.
עבודת השם של יהודי כשהיא רגשית, כשהיא מגיעה מהרגשות הטבעיים שיש בנשמה, היא שייכת לעולם היצירה. כי עולם היצירה הוא עולם הרגש.
כי עולם היצירה זה עולם שבו הקדוש ברוך הוא נוכח וצמצם את עצמו באופן כזה שיוכלו להרגיש בו.
אחר כך יש עבודת השם ברמה יותר גבוהה, שעל ידי התבוננות בגדולת השם, התבוננות שכלי, היהודי מייצר אצלו רגשות של אהבת השם, יראת השם, שהן שכליות, שלא מגיעים רק מהרגש הטבעי של הנשמה. עבודה כזו שייכת לעולם הבריאה.
עולם הבריאה זה עולם גבוה יותר, זה עולם שבו כתוב בינה אילה מקננה בקורסאיה. אין פה עדיין צמצום לעולם של רגש בתור רגש, אלא גם הרגש של, שקיים במנשמות ובמלאכים, שהוא רגש עצום בעולם הבריאה, אבל הוא רגש של ביטול, הוא רגש ש, שכל כולו תולדה של שכל. ולכן, מי שעובד את השם באופן של תחיל רוחים ושכליים, אז התורה והמצוות שלו ודרגת הנשמה שלו היא שייכת לעולם הבריאה.
ואז יש עבודת השם שכששומעים עליה, זה נשמע משהו שבאמת לא קשור אלינו, אלא רק לצדיקים גדולים. עבודת השם ששייכת לעולם האצילות.
אותו צדיק שעובד את השם באופן של מסירות נפש כל חייו, לא בשביל שטוב לו קרבת אלוקים רגשית, וגם לא קרבת אלוקים שכלית, אלא פשוט, הוא פשוט הקדוש ברוך הוא נמצא והוא בטל לגמרי, הוא מוסר את נפשו לגמרי. שום חישוב רוחני אין לו כאן, בשביל השלמות שלו, בשביל הקרבה שלו. אז צדיק כזה, המדור שלו זה בעולם האצילות. עולם האצילות זה עולם האחדות, אז רק אותם צדיקים שעבודת השם שלהם זה מבחינת מרכבה, הם שייכים לעולם האצילות.
אבל מי מאיתנו בכלל יכול להגיד שמשהו מהדרגות האלה בכלל רלוונטי לעבודת השם שלו?
אף על פי שזה מדובר לכאורה בדרגות מאוד מאוד גבוהות, אבל הרבה פעמים הרבי הסביר שבעצם זמנים מיוחדים, בזמנים של שמחה, ביום כיפור, בזמנים מיוחדים יהודי יכול להתעלות ולהיות שייך לזמן קצר לפחות, גם לדרגות האלה. זאת אומרת, גם מי שבדרך כלל נמצא בעולם העשייה, בעבודת השם שלו היא של עשייה או של יצירה, הוא יכול להתעלות גם לעולם הבריאה, ואפילו להיות שייך מדי פעם לדרגות גבוהות של עולם האצילות.
ואת זה אדמור הזקן עושה בתניה, ואת זה אדמור הזקן עושה בניגון הגדול שלו. הוא מקרב את הקדוש ברוך הוא אלינו, מקרב את ארבעת העולמות אלינו, שנוכל משהו להרגיש, לראות איך אפשר לעלות מעולם לעולם בעבודת השם האישית שלנו. ולכן לא פלא שהניגון של אדמור הזקן הוא ניגון שמכוון לארבעת העולמות. אז עכשיו, בואו נצלול לניגון עצמו, ונעלה איתו בבא אחרי בבא, בעזרת חיליק פרנק עם הקלרינט שלו, ונביא גם קטעים נבחרים מתוך שיחה שקיימנו על הניגון עם הרב יצחק גינסבורג. חלק ראשון, בבא ראשונה, עולם העשייה.
עולם העשייה זה בעצם העולם שלנו, שאנחנו נמצאים בו, עולם השקר, עולם כתוב בחסידות מלשון נעלם, שהקדוש ברוך הוא נעלם פה, הוא לא נמצא פה בגילוי. והבב הראשונה מתחילה בתור העלם. נה 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 נה, איפה אתה ריבונו של עולם? כזה שאלה קטנה שמרחפת על כל היקום הזה, איפה הריבונו של עולם פה? איפה אתה הריבונו של עולם? ככה הניגון מתחיל. ובתוכו יש גם את הזעקה של החיפוש. נה 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 נה, אוי יום. שאלה.
בעולם העשייה, החוויה זה חוויה של העתקה והזזה עצמית, כמו שכתוב בתורה, ויעתק משם, שאדם עוזב את המקום שלו הראשון, ורוצה להגיע למקום אחר בנפש, זה גם זה נקרא העתקה, שאני מעתיק. אז ככה זה התחלת עבודת השם, שאני לא מבסוט מעצמי איך שאני עכשיו. ואני יודע שדבר ראשון אני צריך לעזוב את המקום העכשווי, המקום הנפשי שלי, להגיע למקום אחר יותר טוב. זה נקרא העתקה, זה גם נקרא הזזה, הזזה עצמית.
החלק הראשון זה כמו אדם שעוזב את המקום הקודם שלו, שזה עולם העשייה שלנו, ואנחנו מנסים מזה לצאת לעולם אחר, לעולם עליון יותר. בעבודת השם זה באמת אותה הרגשת לא טוב של מרירות של האדם במקום שבו הוא נמצא. זה היציאה מהעולם שלנו. ואז מגיע החלק השני, הבא והשנייה, שמכוונת כנגד עולם היצירה.
Thank you.
אנחנו מגיעים לעולם, לעולם היצירה, שזה עולם כבר יותר גבוה, זה כבר עולמות של מלאכים, וגם המלאכים יש להם צעקה, איה מקום כבודו, משרתיו שואלים איה מקום כבודו לעריצו, אז גם פה יש את הצעקה, והצעקה ביתר שאת, כאילו שומעים גם יחד עם האדם שמתעלה, שומעים גם את צעקת המלאכים.
בעולם היצירה אז יש רגש.
ביצירה כבר מרגישים את האור, אבל בשלב הראשון כשמרגישים את האור, זה לא גורם לנו לרוממות, אלא יותר כמו שמאירים פתאום פנס או מוציאים לאור אדם שהיה הרבה זמן בתוך הבור, בתוך הבוץ, ואז פתאום רק אז הוא קולט כמה הוא היה בתוך הזוהמה.
בעולם היצירה כתוב יוצר אור, והאור שמאיר בעולם היצירה זה אור של תקווה טובה.
ומשם מגיעים לבבא השלישית שמכוונת כנגד עולם הבריאה.
שבתנועות הניגון, הניגון הוא לא עולה בחיפוש ולא עולה בצעקה, אלא הפוך בדיוק, הוא יורד למטה. די, 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 די. יש כבר נינוחות יותר, יש גילוי יותר.
עולם הבריאה, שהוא עולם השכל, שבו מרגישים את הקדוש ברוך הוא הרבה יותר חזק, שם כבר אין את הצעקה, אין את הצמא לך נפשי, יש כבר תנועה של נינוחות, של התרוממות הרוח.
המילה שמשתמשים בה, הרבים הצדיקים לתאר את השלב הזה השלישי של הניגון, זה הרגשת רוממות בנפש. יש פסוק המשיח, הנה יזכיר עבדי ירום וניסה וגבה מאוד. מתוך שכל הנפש מתרוממת. מתרוממת שאני ממש נשאב. בשביל להגיע ליד האמיתי, שזה השלב הרביעי, אז חייבים את הרוממות הזאת.
ומכאן מגיעים לבבא הרביעית, שמכוונת כנגד עולם האצילות. עולם האצילות, שעולם האחדות, עולם של צדיקים, כשהאדמו"רי חב"ד מתארים את החלק הזה בניגון, הם משתמשים בביטוי, כאן מרגישים את עליצות הנפש.
מה שהרבי הרייץ אמר, שמרגישים בבבא הזאת את עליצות הנפש, זה ממש ככה. אתה לא רוצה לסיים, אתה רוצה כל הזמן לשיר אותה עוד ועוד ועוד, ולהידבק. הנשמה פתאום רוצה לחזור ליצור מחצבתה, כל הזמן לנוק עוד ועוד ועוד שפע ותענוג.
האדמו"ר הזקן והרבים שוב בוחרים דווקא בביטוי הזה עליצות הנפש. בתוך עליצות, במקום הסמך הזין יש צדיק. בין הפסוקים של עליצות בתנ"ך, אז יש הרבה פסוקים שזה הולך ביחד עם צדיקים. למה אני מדגיש את זה? בגלל שעולם הזה עולם האצילות, שאנחנו רוצים עכשיו להגיע ליד שלנו לאצילות. זה עבודת הצדיק.
ואחרי הבבא הרביעית, הניגון לא פשוט נגמר הכי למעלה, אלא יש מין מעגל כזה שחוזרים חזרה לבבות הראשונות.
זה התנועה של השוב. עד עכשיו היינו ברצו. רצים, רצים, רצים. עכשיו צריך גם שוב. אי אפשר בלי שוב. אם לא יהיה שוב, אורות בלי כלים זה שום דבר. זה שבירת כלים. אנחנו צריכים לעשות כלים. אז הפוך, על ידי זה שניגענו ועלינו והגענו לרצו מאוד גדול, עכשיו אנחנו בונים כלי חדש, שייכנס באורות יותר גדולים.
אדמו"רי חב"ד הקפידו והזהירו שלא ינגנו את הניגון הזה סתם, אלא רק בזמנים מיוחדים, כמו שאמרנו, בחגים, בתאריכים חסידים, בזמן החופה. יש חסידיות למשל שנוהגים לנגן ארבע בבות בזמן ההדלקה בל"ג בעומר במירון, בזמנים מיוחדים, זמני עת רצון.
אתה רוצה כל הזמן לנגן את זה וכל הזמן להיות ברצו, לא יהיה לך מזה תועלת. דווקא בגלל שיש בזה הרבה שוב, דווקא בגלל שיש בזה את העניין של שוב, הצמצום הזה. אתה יודע מתי לנגן אותו, מתי? אז הניגון יכול לפעול באמת הרבה יותר חזק. הוא פועל בתוך הנפש דברים הרבה יותר חזקים מאשר שמתי שבא לי, ואתה יודע, אני עכשיו במוד של עבודת השם, ועכשיו בא לי לנגן ארבע בבות. זה כלום. בעצם סיגורנישט, באמת, זה לא נעים להגיד את זה, אבל זה עבודה של רצו, כי עכשיו אתה מהיר לך, יש לך הערה. לדעת את הגבול, לדעת את המידה, לדעת לא לרוץ יותר מדי קדימה, לעשות הרבה עבודה פנימית, הרבה עבודה נפשית, הרבה הכנות לכל דבר.
ולכן נהוג שלפני שמנגנים ארבע בבות, מנגנים ניגון אחר כהכנה אליו, ניגון שהשם שלו הוא ניגון הכנה.
זה לא מגיע ישר, מגיעים ומנגנים. יש ניגון הכנה, זה ניגון מקדים, זה ניגון שנותן לך, פותח לך בפנים עבודה פנימית, לפתוח כלים להכיל את הדברים שאתה רוצה לקבל, שאתה מתעתד לקבל. זה לא פליי, אתה שומע ומוחק כפיים, זה לא קונצרט. ניגון זה עבודה.
אולי באמת זה העניין. אדמו"ר הזקן הוריד לנו כזה ניגון מעולמות עליונים, הכי גבוהים שיש, כדי שיהיה לנו את הזמנים שבהם נוכל לצאת מעצמנו, להתחבר למקור. אבל המטרה היא לא נשמה בעולם האצילות, אלא נשמות בגוף, פה, בעולם הזה. המטרה היא לא הגעגוע והכיסופים כל היום, אלא השוב, עבודת השם פה למטה בעולם.
צמצום הזה שבן אדם יכול להצטמצם בעצמו ולדעת מתי כן, מתי לא, זה גם חלק מהעניין שלנו בעולם העשייה. בעולם העשייה אתה לא כל הזמן נמצא במצב של התפשטות הגשמיות, אתה נמצא במצב שאתה חי את החיים, אתה צריך להתפרנס, אתה צריך לחיות, יש משפחה, יש ילדים, יש חברים, יש עבודה, יש בית כנסת, אתה בא בחיכוך. אתה חייב לעצמך את הרגעים האלה שאתה מתקשר לעולמות העליונים. אם אתה לא עושה את הדבר הזה, אתה שוקע בתוך הביצה של העולם ואין תקומה. הניגון הזה, שוב, כשאנחנו חוזרים לפה ואנחנו יודעים שדווקא בגלל שיש את הצמצום לא לנגן אותו בזמנים, אלא דווקא בזמנים מסוימים, אז זה נותן לך את ההערה ואת הכוח לקחת את זה למקומות כאלה שגם בחיים הפרטיים שלנו, של כל אחד ואחד, לוקח לעצמו את הזמן שהוא יודע ששם הוא יכול להוריד לעצמו חלקים מהאור אין סוף ממש להעיר את הנשמה שלו. Nie żyjcie chłopcy, to je znamy budet. Nie pojedem na kraczanki, tam mi wodka budet. Nie żyjcie chłopcy, to je znamy budet. Nie pojedem na kraczanki, tam mi wodka budet. בדרך כלל אנחנו נוהגים לסיים את הפרק עם הניגון עצמו, אבל כמו שאמרנו, ארבע בבות זה לא ניגון להתרגש איתו סתם ככה באוטו, בדרך לעבודה או באמצע הליכה. אז אנחנו נחכה להזדמנות הבאה, בחג, ביום טוב חסידי, שם ננגן אותו כמו שצריך, בהתוועדות חסידים, עם ניגון הכנה לפני, ננסה להגיע באמת להתעוררות תשובה אמיתית. בינתיים נשמע את נס ז'וריצ'י, הניגון שנוהגים לנגן אחרי ארבע בבות, הניגון שמסמל את השוב, את החזרה לעולם שלנו, את עבודת השם היומיומית, ניגון שגם הקדשנו לו את הפרק השני, שם אפשר לשמוע עליו יותר בהרחבה. לא לדאוג חבריה, מה יהיה עלינו? עוד נשוב אל הפונדק נר ושם צימוננו. לא לדאוג חבריה, מה יהיה עלינו? עוד נשוב אל הפונדק נר ושם צימוננו. תודה שהזנתם להללו, פודקאסט הניגונים של צמה. אני שמולי קפלן, ניהול מנדי בלוי, עיצוב סאונד אפי שיינר. תודה לרב משה שילט, לרב יצחק גינסבורג, לרב אפרים דמיכובסקי, לחיליק פרנק וללב לייבן. תודה לרב איטיאל גלעדי ולאלור ולנר, תודה למנדי גרוזמן. אם אתם רוצים לשמוע את השיחה המלאה שקיימנו עם הרב גינסבורג, אתם יכולים למצוא אותה בערוץ היוטיוב של גל עיניי. לפרק הזה ולכל הפרקים של הללו ניתן להזין בכל אפליקציות הפודקאסטים. להתראות בפרקים הבאים.